שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בית החולים רוטשילד. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. באמצע המאה ה-19 היה למעשה בית חולים אחד ששרת את היהודים, והוא בית החולים המיסיונרי הבריטי. מעבר לכך, שלח מונטיפיורי בשנת 1843 רופא, דוקטור שמעון פרנקל, לשרת את הקהילה היהודית וגם מימן אותו. כמובן שפתרונות אלו לא הספיקו, וכאן נכנסה לתמונה משפחת רוטשילד, וסיפר ביטאון האסיף משנת 1866. ציטוט: בשנת תרי"ד 1854, עלה הכהן הגדול ציר בית החסד אשר למשפחת רוטשילד בפריז, האדון אלברט כהן לירושלים, לראות את שלום אחיו. וישם ליבו לכונן בית חופשית, הכוונה בית חולים. המלך עוזיהו המצורע ישב בבית החופשית. ומדוע נקרא כך? כי הוא היה חופשי ממלכות. לפי מלכים בית את וו, היי ופירוש הרדק. בכל אופן, הוא שם בליבו לכונן בית חופשית בעיר הזאת בעד עניי עמו. בימים ההם לא הייתה רשות לאיש אירופה לקנות לו בית בירושלים, ובכן קצרו ידי הכהן לעשות תושייה, ויתייעצו חכמי ורבני הספרדים למכור לו חצר מאחוזת הכולל אשר מחירו מצער, והמכרו לו במחיר 1,000 לירה זהב, ותנאי יתנו עמו, כי אין לו למכור האחוזה לאיש טרם ידרוש את פיהם. אולי יקנו הם בכסף אשר לקחו מידו. וישמח האדון כהן על ההצעה, ויקן את החצר, ויכוננהו לבית חופשית. סוף ציטוט. אם כן, הוקם בית חולים בחצר תלמוד תורה ספרדי, שנמכר למשפחת רוטשילד, ונקרא על שם אבי המשפחה, מאיר רוטשילד. בבית החולים היו בסך הכל 18 מיטות. כמו בכל מוסד שנפתח בעת ההיא, גם בית החולים הזה עורר את זעמם של הקנאים הדתיים. בראש המתנגדים היה מנהל קופת הפקידים והמרכלים באמסטרדם, עקיבא לרן. בדבריו, כמו שמביא אותם דוקטור בן ציון גת בספרו היישוב היהודי בארץ ישראל 1840-1881, הוא טוען טענות כמו: אם נשקיע בחולים, מה יהיה על הבריאים? או בניית בניין בית החולים זה רק למען הרושם, ולא מוסיף הרבה. אבל התירוץ האמיתי הוא הפחד מהרופאים, שיכניסו את ההשכלה סנועת נפשו לירושלים, או כמו שלרן אומר, וגם אם ירפאו הגופים, יחליאו הנשמות. סוף ציטוט. את הבית שנפתח תיאר הרופא הראשון במוסד, דוקטור נוימן, בספרו עיר הקודש ויושבי בה. ציטוט: הבניין נמצא במקום של אוויר בריא וצח, ונותן לחולים מראה נהדר על מקום המקדש, על הר המוריה, על חלק של נחל קדרון והר הזיתים. דרך שער חיצון נכנסים לחצר גדולה מלאת אור שמוקפת על ידי 4 כתלים וצורתה צורת ריבוע. לאורך הכתלים מצויות דלתות של אולמות החולים, בית מרקחת, משרד הנהלה, בית כנסת ודירות המשרתים. אולמות החולים גבוהים ומרווחים. המיטות מכונות בשמם של מיטיבי ירושלים, המתנוססים באותיות עבריות מעל כל מיטה ומיטה, מתחת למספרה. השמות הם של האדונים והגברות לבית רוטשילד, וסר משה וליידי יהודית מונטיפיורי. מיטות הברזל העשויות באופן יעיל מאוד, נותנות לחולה את האפשרות ליהנות ממנוחתו. מספקים לו לחולה את המלבושים ואת השמיכות וכן את הלבנים ואת כלי המיטה הדרושים. החדרים והמסדרונות מוארים במנורות שמן, והראשונים מוסקים, אמנם רק לעתים רחוקות, בפחמי עץ לוחשים, כנהוג במזרח בכלל. סוף ציטוט. תפקידו של בית החולים לפי נוימן. ציטוט: א', לטפל בחולים בתוך כותלי המוסד. ב', לטפל בחולים שאינם יכולים להתקבל מפני חוסר מקום בבתיהם ולספק להם את התרופות בבית המרקחת של המוסד. ג' לתת טיפול רפואי ותרופות לכל החולים המתייצבים בשעות הבוקר במוסד, בלי הבדל מעמד או דת. את כל התפקידים האלה ממלאים בית החולים והרופא חינם, אין כסף. סוף ציטוט. בית החולים השפז רק יהודים, אבל טיפל גם בערבים ונוצרים. אחרי דוקטור נוימן כיהנו כרופאים בבית החולים דוקטור יוהניה, דוקטור רוציגל, דוקטור לונדון, דוקטור שוורץ ועוד. בשנת 1888 היו בירושלים 70 מיטות אשפוז ליהודים בבתי חולים, ביקור חולים, רוטשילד ואנגליקני. כל בתי החולים היו בעיר העתיקה. מנהל בית חולים רוטשילד דוקטור שוורץ הציע לבנות בית חולים מודרני מחוץ לחומות, ואכן הצעתו התקבלה ונקנה מגרש ברחוב הנביאים של היום. אבן הפינה הונחה בי"ז אייר תפרש ממזי 1887. בקיץ 1888 הסתיימה הבנייה, לבניין היו 3 קומות ובסך הכל 24 מיטות. את דוקטור שוורץ החליף זמן קצר לאחר מכן דוקטור דארבלה. הוא מספר לונץ בספרו מורה דרך לארץ ישראל וסוריה, ציטוט: הבית עומד באמצע החלקה והוא בעל 3 קומות. בקומה התחתונה נמצאים בית הרפואות, בית להכנת הרפואות, בית תבשיל, בתי האוצר, חדרי המשרתים. בקומה שנייה חדרי החולים, חדר גדול לגברים וחדר דומה לו לנשים, ועל יד כל חדר 3 תאים קטנים, חדר הניתוח, חדרים לרופא והמנהל. בקומה השלישית מחלקה מיוחדת לילדים, בית כנסת, בית ספרים, חדר לביקורים, מיקרוסקופים ועוד. סוף ציטוט. דוב פריימן מספר בשנת 1913 בספר הזיכרון הירושלמי שיש בבית החולים כבר 45 מיטות, ובשנת 1904 הבית נמצא ברשות חברת קיח. וכתב לונץ, ציטוט: הברון היה כבר זקן ושבע ימים, הוא מסובל בעובדות רבות, החליט לנער מעליו מסע הנהגת בית החולים ולמסור את בית החולים למור את פרי קרן, הקים אשר לו והנהגתו לחברת כל ישראל חברים בפריז, והיא תשתדל לתקן את כל המגרעות ונעלו בסדרים נכונים. סוף ציטוט. בימי מלחמת העולם הראשונה הושבת בית החולים, והחצר שלו הפכה למגרש אימונים של הצבא הטורקי. על המשך קורות בית החולים לאחר המלחמה מספרת רופאת הילדים דוקטור קגן בזיכרונותיה, ציטוט: רק כאשר הגיעו כוחות בנות הברית פתח אותו הרופא הראשי דוקטור יול סגל לפעילות מוגבלת. שנות המלחמה הותירו את הבניין במצב מעורער מאוד, וכאשר המייג'ור ג'יימס רוטשילד ביקר במקום באביב 1918 הוא הוקע בהלם כשנוכח לראות את מצבו. אביו של ג'יימס, הברון אדמונד רוטשילד, הידוע בכינויו הנדיב הידוע, הנדבן התומך ביישובים יהודיים בארץ ובפיתוחם, חתם על הסכם עם ההסתדרות הציונית באמריקה, לפיו העמיד את בית החולים רוטשילד לרשות היחידה. המגעים הושלמו עם המייג'ור ג'יימס דה רוטשילד במצרים ובארץ. על פי ההסכם, הייתה משפחת רוטשילד בפריז אמורה לדאוג למימון הנחוץ לתיקונו והתאמתו של בניין של הבניין וליהודו הנוכחי, וכן להמשיך לתמוך בו לאחר מכן במשך שנים מספר. הטקס הרשמי של חנוכת בית החולים רוטשילד בהנהלתה של יחידת ההסתדרות הציונית באמריקה נערך ביום השלישי לנובמבר 1918, יום השנה הראשון להצהרת בלפור. אך מאז עברו עוד חודשים רבים עד שבית החולים מסוגל היה לפעול כהלכה. היה צריך לחדש לחלוטין את הבניין ולהכניס בו מתקני תברואה מודרניים, לשנות את מבנה החדרים והמחלקות ולדאוג להספקת מים. ב-25/6/1919 נפתח בית החולים והחל לפעול. בית החולים לילדים הוא עבר כולו, כלומר 20 מיטות, לקומה העליונה של הבניין ששימשה בזמנו כאגף הנהלה. עכשיו הייתה זאת מחלקת ילדים של בית החולים, ואני, כלומר דוקטור קגן, הייתי ראש המחלקה, סוף ציטוט. ההנהלה כאמור הייתה של יחידת ההסתדרות הציונית באמריקה, ובעצם ארגון נשות הדסה, ועל כן כונה בית החולים רוטשילד הדסה. עם פתיחת בית החולים היו בו 90 מיטות בשש מחלקות, פנימית, ילדים, יולדות, עיניים, אור וכירורגית. תוך זמן קצר נוספו עוד 22 מיטות. בשלב מסוים היו לבית החולים גם מרפאות חוץ, בבית אבו שדיד המכונה בית הקשתות ברחוב החבצלת של היום. בנובמבר 1918 נפתח גם בית ספר לאחיות על ידי הנרייטה סולט. בשנת 1935 הגיע בית החולים לשיא גודלו 190 מיטות. בשנת 1939 עלה בית החולים בשמו הנוכחי הדסה להר הצופים. בבניין עצמו תחת ידי הדסה היו ב-1939 בית הספר הניסוי של דבורה קלן, 1942 בית ספר מקצועי לבנות על שם אליקס סליגסברג ממנהיגות נשות הדסה, 1944 מרכז ברנדס להכשרה מקצועית לבנים ולבנות, ו-1970 יסדו את מכללת הדסה הפועלת שם עד היום. עד כאן.